בפעולת המקושר והמחוסה או מוסתר בצירופי שמות. הקמה היה, היו כותבים קלף והיו תופרים אותו. זאת אומרת, באופן כזה שאי אפשר לפתוח אותו בקלות. זה נקרא מקושר. מקושר שהוא תפור, והיו מכסים אותו באיזה אור. ובפנים היה מתחבים כל מיני צירופים, דברים לא מובנים. דברים שהם לא פשוטים. כל מיני צירופי שמות של הקדוש ברוך הוא, וכל מיני פסוקים, ראשי תיבות של פסוקים, וכל מיני צירופים. מכתובים שונים בתורה, בנביאים ובכתובים. בקמה הזה יש איזה אוסף כזה, אוסף של נקודות. כל אחד, כל שם, כל פסוק, יש בו עניין אלוקי מיוחד, שאפשר ללמוד אותו בפני עצמו, מופיע בו כשהוא סדרו. אם תיקח את הפסוק במקור שלו בתנך, אתה תבין את ההקשר, תראה את הפרשנות של הפסוק הזה. אבל מה עשו פה? תלשו כל מיני פסוקים מכל מיני מקומות, כל מיני חצאי פסוקים אפילו מכל מיני מקומות, הרבבו אותם לראשי תיבות ועשו מזה קמע. זאת אומרת, לכאורה תלשו את הפסוק או את הביטוי התנכי מהמקור שלו, מההקשר המובן שלו, מהסדר שלו, וחיברו אותו למשהו, עשו שינוי, עשו סלט כזה. מה זה? יש פה משהו אחר. יש פה ערך מיוחד, דווקא בשינוי ההרכבות, דווקא בפעולות, בפעולה הלא מסודרת הזאת, כל מיני צירופים, כמו שהם בקמע. זאת אומרת, מה הקמע בעצם עושה? כאילו מחלק, לוקח את הפסוקים, שובר אותם לחלקים ושברים, כאילו לקח, כאילו לקחו את התנך, שברו אותו, לקחו עכשיו כל מיני חלקים מפה, חלקים שם, הרבבו אותם ועשו חיבור אחר, סדר שונה, מיוחד, חדש. זאת אומרת שאנחנו טוענים שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם בסדרים הרגילים, אבל הוא מתגלה גם בסדרים אחרים. סדרים נסתרים מן העין, לא לומדים את הקמע. זה לא משהו שפותחים אותו ומעיינים בו. הוא נשאר מחוסה, הוא נשאר קשור. זאת אומרת, יש את הסדרים הרשמיים שאנחנו לומדים תנ"ך, זה הסדר איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד בצורה רגילה, רשמית, פורמלית. ככה לומדים, לומדים תנ"ך. אבל צריך לדעת שכשהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בתנ"ך, הוא מדבר גם בשפה אחרת, בשפה שהיא לא לפי, היא נסתרת. שיש כל מיני חיבורים בין פסוקים, בין חלקים בתנ"ך, שהם לא החיבורים הקונבנציונליים, חיבורים אחרים, והם חלק מהמסרים שהקדוש ברוך הוא מעביר לעולם. הם חלק מההנהגות שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, רק הם דברים מחוסים, דברים אחרים. והקמע הוא כאילו מנסה לחדור לאיזה רובד מוצפן, רובד נעלם, של קשרים אחרים בין כל מיני חלקים שיש. בכלל, ככל שנכנסים פנימה לעולם הסוד, נוצרים קשרים מאוד מאוד לא קונבנציונליים. כבר בתורת הנגלה אנחנו קצת מתרגלים לזה, לעיקרון הזה, במושג שנקרא גזרה שווה. גזרה שווה זה עיקרון מאוד חשוב באחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. גזרה שווה, יש שני נושאים שלא קשורים, הם רחוקים אחד מהשני בתורה, אפילו בתנך לפעמים. לוקחים מילה מפה, מילה מפה, מוציאים אותה מהקשרה, זה לא ההקשר שם, ועכשיו יוצרים איזה חיבור, מוצאים איזה דין. רגע, אבל זה לא, אתה ניתקת את זה מההקשר, זה לא קשור, זה נושא אחד, זה נושא שני, ואתה עכשיו חיברת, עשית גזרה שווה, איך זה קשור בכלל? אין קשר בשני הנושאים האלו. בגלל שפה מילה הזאת, מילה הזאת, אם יקרה, אז כבר הגזרה שווה מקרבת אותנו לזה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא כותב את התורה, הוא כותב אותה ברב-ממדי. הוא כותב באופן קשות לקרוא, ובתוך הטקסט הרגיל הוא שוטל רמזים לחיבורים אחרים, לא קונבנציונליים, זה עדיין בתוך עולם הנגלה, כן? זה נקרא לימוד הלכה, לומדים הלכה, דרשות, כל דרשות חזל. בעולם הנסתר זה עולה כיתה ברמות אחרות לגמרי. בעולם הנסתר, עולם הגזרה שווה הוא יצירתי בצורה בלתי רגילה. גזרות שוות שהן יוצאות לגמרי, מגמרי, מכל הסדר הרגיל של ההיגיון. כל מיני וריאציות של גזרות שוות גם. זה יכול להיות גזרה שווה ממש של מילה, זה יכול להיות ערך מספרי שהוא יוצר גזרה שווה, וזה יכול להיות חצאי מילים אפילו, אותיות שיש ביניהם, כל מיני דברים. מי שרוצה למשל לראות דוגמה לזה, למדנו קצת, לא זוכר, למדנו אותה, יש דרוש של הרב קוק על, על, על מגילה, מגליה, לגימה, קרים עושה שם בבל פורים. תוך שהוא מתחיל, זה, הוא מגיע דרך השטע ועוד דרך זה וזה, תוך כמה דקות אתה לא יודע, איבדת את הרגע הזה, זה קשור לזה, זה קשור לזה, זה כל גזרות שוות כאלו, לעולם הסוד. הוא לוקח חצאי מילים, פסוק מפה, חצי פסוק משם, הוא מגיע, עובר מפורים, עובר לגדולה, הוא מדבר על קורח, מדבר על עשית מעקה לגגיך, על מלחמת שאול ואגג, ברכת כהנים הוא מגיע לשם, מגיע לכל מיני נושאים, אתה יודע, כמו, רגע, איך זה, כבר אתה לא עוקב. עולם הסוד מלמד אותנו שיש קשרים רב-ממדיים, אחרים לגמרי מהסדר הרגיל. יש המון סדרים. שיטה מקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אלא רק סדר אחד. המוח שלנו התרגל לסדר אחד. אנחנו לומדים תורה ורגילים לפי הסדר. אבל כבר רש"י מלמד אותנו שאין מוקדם ומאוחר בתורה. וחז"ל מדהים אותם גזרות שוות. יש כל מיני סדרים אחרים. הקדוש ברוך הוא אינסופי, והתורה היא אינסופית, והסדרים האלוקים הם רב-מדעים לאינספור. זאת אומרת שכשאתה מתבונן על הגאולה, אתה צריך להתרגל להבין שגאולה היא לא רק לפי הסדר הרגיל. כבר הרמב״ם אומר, אני לא יודע להגיד לך את סדר הגאולה. הרמב״ם מלך הסדרים, אין מישהו יותר מומחה מסדר לרמב״ם, אין דבר כזה בעולם. המסדר הגדול של התורה, אין אחד שמתקרב לסדרנות של הרמב״ם. הוא אומר לך, גאולה, אני לא יודע מה יהיה הסדר שם. אני לא יודע, זה סדר אחר. למה? כי זה, גאולה היא כמו קמיה. זה קודם כל מיני סדרים שהם לא לפי הראש הרגיל שלנו. זה קמיה, קימה קימה, קימה קימה, קמיה קמיה. כנס לראש של הקמיה, זה נסתר ויש פה חיבורים לא קונבנציונליים, לא מובנים בין כל מיני דברים שאיך זה קשור לזה ומה. הקדוש ברוך הוא פה מפעיל את, בזמן הגאולה את הרב ממדיות שלו. פעם דיברנו על זה בהקשר של המושג שנקרא דרך כוכב מיעקב. המשיח מכונה בפרשת בלק כוכב. דרך כוכב מיעקב. הרמב״ם כותב שזה רמז למשיח. לכן רבי עקיבא דרש את הפסוק הזה על בר כוכבה, דרך כוכב מיעקב. קם שבט מישראל. מה זה שבט? יש מפרשים שבט משון כוכב שביט. שבט. מה זה כוכב? כוכב זה, הוא פרט אחד ממערכת שלמה. אבל לכל כוכב יש המון השפעות. רב ממדיות. לכל כוכב, ההשפעה שלו על כל המרחב היא מאוד מאוד גדולה. תוציא כוכב אחד מהמערכת הכוכבים, זה משנה את המערכת של כולם. עשרות אלפי כוכבים תלויים אחד בסיבוב המדויק של כל כוכב. זה חשיבה רב-ממדית. למשל, פעם היה מדען אחד, לא זוכר את השם שלו, ברח לי השם שלו, שהוא עשה מלא חישובים, והגיע למסקנה שחייב להיות שזה כוכב שאנחנו לא רואים אותו. כי הוא אמר, כל החישובים מראים שיש פה איזה מישהו שמשפיע. ואני לא רואה אותו, בסוף גילו שם באמת כוכב. אז זה חשיבה, זה גאולה, ככה זה, גרח כוכב מיעקב, זה הגאולה, זה מהלכים שנראים לא קשורים אחד לשני, אבל כל מיני קשרים נעלמים.
זה כוכב מיעקב?
כן. פרשת בלק. זה דברים שמגלים דרך מעגלי נתיבות, כל מיני מעגלים ונתיבות, זה כל מיני דרכים לא רגילות. זה מגלה מפלאות, זה פלאים, זה הערות, כל מיני הערות שלא קשורות מבט ראשון, בעצם זה מוביל את זה. כך במהלך הגאולה. הגאולה זה חלקי שמות אלוקיים עם צירופים מאוד משונים, עם הרכבות והופעות נפלאות, נפלאות לא מובנות, איך זה מקשור? מה הקשר בין זה לזה? זה לא הגיוני. זה הגאולה, מה פלא. כמו שהרב כותב על הדור, נפלא, נפלא, לא מובן. דברים מורכבים מאוד מאוד, איך זה מתוך זה וזה מוביל את זה, איך? זה כמו קמע, לא הכל אתה יכול להבין, יש פה דברים, המון דברים נעלמים ונסתרים. אבל הכל יד השם. אז כמו שקוראים את התנך, אז אפשר לקרוא את התנך בצורה אחת, והקמעות אומרים לנו שאפשר לקרוא את התנך אחרת. ויש לזה משמעות אחרת. אז כך גם את הגאולה. יש פה סידור חדש של חלקים. עד, בעזרת השם, שישתלמו כל העניינים ויגיעו למצב השלם עם כור אחדותם בכל המיטתה ותפארתה. אז אולי נראה לזה השלמה ממאמרי ראייה, זה בסדר? יש השלמה לזה. תודה. זה כשצריך משהו אז לא מוצאים אותו. עוד מזה. נעשה נמצא את זה עכשיו להתיירש. עוד רגע להתיירש. חבל, דווקא רציתי להשלים, ועכשיו אני לא זוכר איפה זה. הוא מספר, אני אגיד לכם בעל פה, רציתי לקרוא את זה בפנים, שיש יש את הסדר הרגיל של תקיעות שופר, של תקיעה, שברים, תרועה ותקיעה, תשרק. ואז הוא מביא שיש ציפור שהיא מבשרת את הגאולה, שקוראים לה שרק רק. אז הוא כותב שבגאולה הסדר של תקיעת השופר משתנה. כאילו כל הסדר הוא משתנה, שברים, כאילו מתחילים בשברים וכאילו משנים את הסדר, וככה המשיח מגיע בסדרים אחרים. אז רציתי שנקרא את זה בפנים, כי זה מאוד דומה למה שהוא כותב כאן, ופתאום אני לא זוכר איפה זה. כאילו, פתאום, נחק לי מהזיכרון. אני צריך להיזכר. מישהו זוכר, לא? כי למדנו לפני שנה, אתה יודע מה זה?
לא זוכר.
לא היה פה, מה אתה רוצה לומר? ניסיון אחרון. טוב, אני אצטרך למצוא את זה, בעזרת השם אני אמצא ואשלים לכם. חבל.